קלדיים שהבן שלה הולך להיות גנב. דיברנו על קלדיים, שקלדיים זה משהו שהוא מאוד מעניין, תודה רבה. קלדיים משהו מאוד מעניין בגלל שהם עוסקים במזלות. ואנשים שעוסקים במזלות, בדרך כלל אנחנו לא כל כך מתרגשים מהם ורואים בהם ערך. אבל הם רב נחמן מאוד מתרגשת מהם. היא מאוד תופסת מהאמירה שלהם. והגמרא רוצה להוכיח מהמעשה של אם רב נחמן מזה שאין מזל לישראל, דווקא מהמעשה שלה. למה? כי היא לוקחת את הבן שלה ושומעת שהוא עתיד להיות גנב, והיא אומרת לו לשים כיסוי ראש. למה? כדי שיהיה עליך אימתא דשמיא. ורצינו לברר איך זה בכלל עוזר לזה שהוא יפסיק להיות גנב. כיסוי ראש נולד בגמרא בדעת רב אונה. נכון שרב אונה אומר שהוא מכסה את ראשו בגלל ששכינה מעל מראשותיו. איך הוא מסביר? וראינו שלהרבה דעות, גם ברמב״ם בדעות וגם במסכת דרך ארץ, תודה רבה, מסכת דרך ארץ, כיסוי ראש זה בכלל מנהג תלמידי חכמים. ולא, הנה אני אקח את זה. נחליף, כי אני רואה שכתבו פה דברים על הדף. תודה, שיהיה לך דברים הכתובים. זה בכלל איזה מנהג של תלמידי חכמים, מה היא עושה? היא לוקחת עוד איזה הנהגה חיצונית כזאת מיוחדת ששייכת לתלמידי חכמים ושמה לו אותה על הראש. ושני דברים שמיוחדים במה שהיא עושה. אחד, היא לא משתפת אותו. לא אמרה לו, עמי ישים ראשו. לא תשים את זה, כי ככה החלטתי. היא לא מנסה להסביר לו, היא לא מנסה לשכנע אותו, היא לא מנסה להסביר לו על מה זה יושב. הוא לא ידע, אומרת הגמרא, ולא אבא ידע, מי כאמר לי. זה נקודה אחת, היא לא משתפת אותו במפעל. דבר שני, אמרנו שהיא מאוד מאוד מגזימה, ככה הסביר המערשה. שבהתחלה זה איזה כיסוי ראש קטן, אבל שהוא לומד תחת הדקל, נופלת ממנו הגלימה. היא לא מוכנה שהוא יוריד את הכיסוי ראש מעל הראש, זה הגזמה ראשונה. דבר שני, מכיסוי ראש זה הופך כבר לגלימה, הופך לאיזה בבא כזה. יש לו איזה משהו שמעוטף את כל הראש. אז גם זה חריג קצת. ילד שהוא כל הזמן עם כיסוי ראש, ילדים לא סתם מדי פעם שמים כיפה ביד. זה משהו מדויק אצלם. וגם אם זה לא טוב, אז הם ילדים. זה קורה. היא לא נתנה לו להוריד את הכיסוי ראש. כל הזמן עמד בזה, זה אחד. ודבר שני, מגזימה. נכון? ודבר אחרון, רואים שבשנייה שהוא מפסיק לעשות את זה, איך שנופלת ממנו הכיסוי ראש, הוא קופץ אל הדקל, ובשיניים הוא מוריד איזה ענף של תמרים. אמרנו, רגע, אז זה לא כל כך משפיע. כי אם בשנייה שיורד הכיסוי ראש, קורה לו מה שקורה לו, אז יש פה משהו טוב או לא טוב, מה מתואר כאן? מה עשתה עם רב נחמן? הגמרא מתארת עוד שני מימרות ביחס לרב נחמן. כשפעם אחת רב נחמן ובר יצחק דנו על חוזים, אז הוא אמר, אני לא חוזה, אני לא חכם, אני יודע להעביר את השמועות בבית המדרש. משמע שהמציאות הזאת של חוזה, של חוזים בכוכבים, זה לא משהו כזה אידיאלי לרב נחמן בר יצחק. הוא נלחם בזה, יש לו איזו התמודדות עקרונית, רוחנית מול הדבר הזה. ובמקום אחר, שכשדנים על השפעת המזל על אנשים, אדם שנולד בערב שבת, אומרת הגמרא, הוא יהיה אדם חזרן. מה זה חזרן? ערב שבת זה זמן צזיתי, כולם רצים, וחזרן הוא יהיה לא רגוע, היפר מה שנקרא בימינו. אז רב נחמן בר יצחק אומר שהוא יהיה זזן במצוות, וחזרן על מצוות, הוא ייקח את המקום הזה למצוות. ושמי שנולד במזל צדק יהיה צדקן, מרצה, משמע במפרשים. אז גם שם רב נחמן בר יצחק אומר שהוא יהיה צדקן במצוות. זה גם הדברים הללו, איך הם מקשרים לסוגיה הזאת, נכון? אלה הם הדברים שראינו עד כה. אני מנסה לגעת בהם. השם מישהו התחדש משהו בשבוע בינתיים שנתנו זמן לחשוב על הדברים. אז בשביל להסביר את הדברים האלה צריך לדבר על שני הדברים. אחד, שולי. ואחד מרכזי. שולי, קודם כל צריך להסביר מה זה מזל. ועם מה מתמודדת פה עם רב נחמן בר יצחק. עם מה מתמודדת הגמרא. ומרכזי זה להסביר מה הכוח של אמא בעם ישראל. מזל זה טבע, אבל יש בטבע שני מישורים, מסביר המהר"ל. יש טבע שהוא מופיע בפרטים של הטבע. מים הם נוזלים, והאדמה היא יותר מוצקה. משהו משנה בין נוזל לבין מוצק, זה שינוי פרטים בטבע. הים הוא שלם, ושקוראים את הים, זה שינוי במציאות הטבעית, במה שאנחנו רגילים לראות מול העיניים. שדניאל נזרק, שחנניה, מישאל ועזריה נזרקים לאש, שאברהם אבינו נזרק לאש וזה לא שורף אותו, זה שינוי בטבע. אש היא שורפת, ופה היא לא שורפת. והרבה פעמים, אל מול מציאות ניסית כזאת שהקדוש ברוך הוא מופיע בחיים, הטבע משתנה. זה אנחנו מכירים. אבל אל מול טבע יש ממד שנקרא מזל. מזל וטבע זה לא אותו דבר. מזל זה גם דבר טבעי. אבל בעוד שטבע זה הפרטים של הטבע, מה שאנחנו רואים בעיניים, מזל זה חוק שממי שקיים בטבע. המזל של מישהו הוא מסביר מה האופי שלו, מה צורת החיים שלו, מה צורת המבט שלו, לא על פי הטבע, על פי מה שנמצא כאן, אלא על פי החוק השמני שנמצא בטבע. יש טבע שהוא קיים פה בתוך מרחבי החיים, ויש טבע שהוא נמצא מעלינו, הוא נמצא בשמיים. טבע יותר רוחני. לשנות טבע של מזל זה דבר מאוד 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 קשה. ואיך משנים מזל? מה הכוונה של ישראל מעל המזל? בשביל להסביר את זה, שתי דוגמאות לגמרא. הדוגמה הראשונה זה אברהם אבינו. הובטח לאברהם אבינו שלא יהיה לו בן. והוא פנה לריבונו שלו ואמר לו, איפה הבנים שהבטחת לי? הלא, מי שיורש אותי זה דמשק אליעזר. ולמה הוא כל כך נרעש? בגלל שהוא רואה במזלות שלא יהיה לו בן. אז אומר לו, הקדוש ברוך הוא, נביא אתה ולא אסטרולוגין. אתה נביא ולא אסטרולוג. אתה לא קלדי. יש מצב שהטבע מסתכל ומדבר עליך בצורה מסוימת וקשה לשנות אותו. יש מצב הרבה יותר מסובך. שהמזל שלך, המזל השממי, החוק הטבעי, שהוא יותר רוחני, יותר שמימי, מדבר עליך בצורה כזאת מסוימת, ואת זה ממש ממש קשה לשנות. ואברהם אבינו רואה, מבין בכוכבים, שלפי המציאות הטבעית של העולם הזה, לא יהיו לו ילדים. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעלה, תעלה. אתה נביא. אתה לא שייך אל המזל. נבואה היא מעל הטבע. נבואה היא מעל חוק. יש חוק שמימי, שהוא שייך רוחני, שהוא שייך למציאות הטבעית, ויש משהו שנמצא הרבה מעבר. זה נקרא תורה. התורה היא מנביעה ומנהלת ומקדמת את כל העולם הזה. ויש חוקים טבעיים גם בפרטי הטבע וגם בשמיים של הטבע, גם במציאות השממית של הטבע, שהם קיימים והתורה יודעת לשנות אותם. אברהם אבינו על פי הטבע לא יהיה לו ילד, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה נביא, יהיה לך ילד. ויש לו ילד. ואברהם ושרה זקנים באים בימים וחדל להיות לשרה אורח כאנשים, ובכל זאת היא יולדת. וההבטחה מתקיימת. למה? בגלל שעם ישראל מחזיק את, לא רק את הענפים ואת הפירות של העולם הזה, כמו שמתגנים בעולם הזה, מחזיק בשורשים. וברגע שמשהו בשורש משתנה, אז כל הענף כולו משתנה. אבל זה נבואה, זה תורה. הגמרא מביאה עוד מעשה שמשנה את המזל. הבת של רבי עקיבא. אמרו לה שהיא תמות ביום חתונתה, והיא עושה צדקה, וצדקה מצילה ממוות. גם זה לא סיפור כל כך גדול ומחודש. למה? כי היא עשתה מצווה. מצווה זה סוג של ביטוי של תורה. נר מצווה, תורה אור. תורה זה כלל גדול מאוד 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 של אור, ונר קטן זה מצווה. אבל זה אותו כלי שמאפשר, שמסוגל לשנות את הטבע, לשנות את החיים. היא עשתה צדקה ולכן היא לא מתה. מה עשתה אם רב נחמן? מה זה הכיסוי ראש הזה שהיא אומרת לו לנסוע, לחסות את הראש שלו? איך היא משנה את החוק, לא הטבעי שקיים בחיים, את החוק השמימי שקיים בטבע? זה משהו שהוא הרבה יותר גדול במציאות הפשוטה של החיים. איך היא פגשה את הקלדיים הזאת, האלה, אם רב נחמן? איך זה התגלגל לידה? אפשר שיהיה לך בשור, קפץ איזה קלדי, אמר, אני רואה את הפנים שלו, הוא הולך גנב, להיות גנב, וככה הגיע אליה. יש הרבה אנשים שאוהבים מאוד מאוד לעסוק במזלות. זה מיסטי, זה קרנצ'י כזה, זה להיט. למה? כי זה, אף אחד לא מפסים מזה, אתה עומד מהצד, אתה נראה הכי מבין והכי מטופלם שיש בעולם, ויש לך תמיד 50-50. זה אחוזים מאוד טובים כדי לפנטז למישהו על העתיד שלו. אתה זורק איתו כל מיני תובנות, הוא לא רואה אותך בכלל. זה נראה מעולה. פעלתי באיזה בכנסת לפני כמה חודשים. נכנסת בבית חולים. ההורים שלי גרים שם. זה עושה טוב מדי פעם, מתפלל ככה עם חולה עמו ישראל. הגעתי בלי, היה בקורונה, הגעתי בלי מסכה, היה חייב להיות מסכה. אמרתי, מפספס את המניין. שאלתי את השומר בכניסה, יש לך מסכה? אמר, במקרה, יש לו, מסכה סגולה. אמרתי, מסירות נפש, נכנסתי עם המסכה הסגולה לבית כנסת. הגיע מישהו נכה, באמת רחמיו על כל מעשיו, להתפלל, ישב לידי, אז אנחנו מתפללים, פתאום אומר לי, קפיץ אותי. לא הבנתי מה, אמר לי, מסכה סגולה, אתה אדם רגיש. בתוך התפילה, אמרתי לו, נכון, צדק, מתפלל להיות, אבל נכון, בסדר. ואז הוא אמר, אדם רגיש, הוא אמר לי שם, היה לי שם מיילך, בקיצור, קלדי, פגשתי קלדיים בתוך התפילה. חבל שזה היה שם בקריאת שמע, איפה שהוא לא אכלתי כל כך לתקשר, אבל הוא אומר, אם אתה אדם רגיש, סגול, זה רגיש, ובחרת סגול, כי אתה זה, וחיבר עוד כמה דברים שפחות, פחות היו קשורים, אבל קיבלת ספיץ', אנשים אוהבים לעשות במזל. זה נחמד, לעמוד מהצד. פטס לך, יכול להיות שם רב נחמן הלכה בשוק, מישהו קפץ ואמר לה, את יודעת, הבן שלך הולך להיות גנב, מה הוא מפסיד? זרק לו גנב, צדע לדרך, בטח האמא הזאת לא ישנה בלילות, אם הוא יהיה גנב הוא הצליח, ואם לא, מי זוכר אותו בכלל? זה לא נורא. יכול להיות שמזל הוא לא דווקא על ידי איזה מישהו שקופץ בשוק ואומר לך, יכול להיות שאנחנו מסוגלים לחוש מזל. יכול להיות שאימא באמת באמת יודעת לזהות בבן שלה, במה שהיא קלטה אצלו בחיים, לא מתוך איזה קלדיים מוזר, היא מצנפת וכיסא מתגלגל שמגיע לך ולספר לך כל מיני שטויות על עצמך, אלא באמת במפגש שלה עם הילד שלה, היא יודעת שיש משהו שנראה מורכב, משהו נראה לא טוב, משהו בטמפרמנטים, משהו בהתנהלות, משהו שרק לב של אימא יודע. גנב זה לא דבר קל. גנב זה דבר מאוד מאוד מורכב. כל ילד עובר איזה תהליך ככה שהוא לוקח מאחרים. זה קורה לו. זה חלק משלבי ההתבגרות שלו. ילד מתפתח, אז הוא הולך עם החברים יום אחד וחוזר הביתה, איפה שמה, בגילאי 5-6, חוזר הביתה עם איזה כמה שקיות עמוסות בכל טוב. נכנס בשקט ככה לחדר, אתה אומר, רבנו, מאיפה השקיות? זאת אומרת, בוא אני אספר לך אבא מה קרה לי. עכשיו על הספה, חיוך נפרס, תקשיב, הלכתי לדקל עם החברים. יצא דקל, אמר לי, אתה כזה ילד טוב, נכון אתה קשור לתלמוד תורה? נכון שאת זה? אתה כזה ילד טוב? קח שתי שקיות מלא מה שאתה רוצה. אמרתי לו, ככה אבא לך? לגמרי. איזה צדיק דקל, בוא נשאל אותו. רגע אבא, שנייה, דקה, איפה זה? ילד, יש לו פער בין העולם, בין רשות היחיד לרשות הרבים שלו. בבית הוא פותח ארון ולוקח, אז גם דקל רוצה לפנק אותו, כמו שאבא שלו, וההורים שלו רוצים לפנק אותו, אז כל אחד רוצה לפנק אותו. הוא לא יודע להבחין את הדבר הזה, זה לא גנב. זה שלב התפתחותי, רגיל. אתה לוקח אותו לדקל, אומר לו דקל, מה אתה אומר על מי שלוקח פה בלי רשות? אז הוא עושה פרצום ככה, אז הוא מחליט להחזיר. משאיר אצלו איזה משהו, קונה, מבין שצריך שלם על דברים, אם לא כועסים. שלב מסוים שבו ילד מתפתח, ילד גדל, זה לא גנב. גנב זה מציאות כזאת שבה אדם לוקח מאחרים בגלל שהוא מרגיש תאומות של ריק בתוכו. מה ההבדל בין אדם שעובד כל היום ומקבל משכורת לבין אדם שלא עובד? מה הבעיה? כל אדם פשוט, כל איזה מישהו שפרימיטיב, מבין שהוא צריך להביא אוכל הביתה, זורק את עצמו להיות שומר קישויים בשוק, מקבל איזה 250 שקל ליום, ויודע לפרנס את החיים, לך תעבוד, מה אתה גונב? גנב זה מצוקה נפשית. כשאדם גונב מאחרים, הוא גונב בגלל שהוא לא מאמין שהוא יכול לפרנס את עצמו, ושיש בו תאומות אדירים של ריק, של חיסרון, הוא לא רואה את הכוחות שלו, הוא לא רואה את הברכה שלו. למה לא כואב לו מזה שהוא לוקח את המשכורת של מישהו שעבד עליה עכשיו חודש? את הפמותים של שבת שקיבלו מהסבתא, למה לא אכפת לו? למה זה לא מפריע לו? זה מאוד כואב לו לקחת מאחרים. אין אדם שהוא התקלקל עד כדי כך שהוא לא מפריע לו לגנוב מאחרים. אבל הרבה יותר כואב לו חוסר הקיום שלו עם עצמו. הוא לא מאמין שהוא יכול לחיות, הוא לא מאמין שהוא יתפרנס. והאמא הזאת מרגישה את התאומות, את החללים הללו שנמצאים בילד הקטן הזה, במזל. ויש אנשים שהם כל כך אוהבים את הילדים שלהם, והילד שלהם הוא כל כך כל כך מושלם, ואין לו חסרונות, ואם מתעורר בעולם, במבט מול ילדים, איזה חיסרון, אז מציגים הורות כזאת שהיא מאוד מאוד מגנה. הילד שלהם הוא מושלם, הוא לא גנב ולא חסר כלום, ומי שחוסר עם פנסה בעין ומתנועם לילד, הוא אשם, ויש איזו מורכבות אחרת, אז הם אשמים, הכל, כולם אשמים, רק לא לדבר עם הילד על מה שצריך. אבל אמא של רב נחמן בר יצחק היא אחרת. היא רואה חיסרון והיא בוחרת להתייחס. היא רואה איזו מציאות בעייתית בחיים ובהתנהלות, בהתפתחות של הילד הזה, והיא מבינה שאם הוא רוצה שהוא יגיע לדרך הישר, היא צריכה לעשות מעשה. מה היא עושה? היא שמה לו כיסוי ראש. ולפני הכיסוי ראש, מאיפה המקום של אמא בכלל להשפיע? יש שני ערוצים במפגש עם תורה. יש ערוץ אחד של לימוד תורה, ויש ערוץ אחד של מפגש אישה עם תורה. דברים שונים. מי אמר שהם שונים? התורה. כתוב, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. יפה, אז בני ישראל זה הבנים, הגברים, שם כתוב הגדה. הגדה זה אמירה קשה, קשה כגידים. גיד זה הדבר הכי קשוח שהיה לעולם הטבעי לספק בשביל לקשור דברים ביחד. ספרי התורה, היריות של ספר התורה, הם נקשרים בגידים, תפילים קושרים בגידים. גיד זה משהו מאוד 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 קשה שמוציאים אותו מהחי, והוא מאפשר לדבק דברים ביחד. זה משהו מאוד 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 קשה. דברי תורה לגברים הם מופיעים בצורה של אגדה, בצורה של קושי. לבנות יעקב, לבית יעקב, לבית, אמירה רכה. כה תאמר לבית יעקב, אמירה רכה. לאישה המפגש עם תורה הוא רך, הוא נעים. זה לא שיש באמת שתי תורות. זה לא שיש תורה של גברים ותורה של נשים. זו אותה תורה. אבל היא משתנה מאוד מאוד בין איש שמקבל תורה לבין אישה שקולטת תורה. הקליטה של איש והקליטה של אישה את התורה, התפקיד של התורה בחיים של איש והתפקיד של התורה בחיים של אישה הוא תפקיד אחר לחלוטין. איש הוא גבר. גבר בא לעולם הזה כלשונו להתגבר, לנהל מלחמות, מאבקים. הוא רואה את העולם הזה, והעולם הזה פועל בו חסרונות אדירים, התמודדויות, ועניינה של תורה להרים אותו מכל המצב הבהמי, הנמוך, השפל שנמצא בחיים שלו, ולהצביע אצלו על מטרות רוחניות גדולות שלשם הוא הולך. כל עניינה של תורה במפגש של איש עם תורה זה לבנות בו הכרה כלפי הצדדים הגדולים והרוחניים והגבוהים שנמצאים בו. זה עניינה של תורה במפגש של איש אמא. ולכן עניינה של תורה, כן, גידים. לכן עניינה של תורה זה מלחמות, מאבקים. כשאיש לומד תורה הוא מרגיש שהוא נאבק. אמירה רכה זה לנשים, אבל כלפי איש זה אגדה. אגדה זה משהו שהוא מאוד קשה. הוא מוגש את התורה, התורה יוצרת לו סטנדרטים, שאיפות חדשות, הצבעות, כל הזמן תנועה קדימה, כל הזמן השתכללות, עוד קומה ועוד קומה, לא לעמוד במקום, ללכת, להתפתח, לדרוש חיים הרבה יותר גבוהים ממה שאתה רוצה לדרוש. זה עניינה של תורה, ומלא התורה במפגש של איש איתה, היא יוצרת מלחמות, שערות בינו לבין עצמו. וממדבר מתנה, הרבה פעמים מפגש עם תורה הוא דורש לצאת למדבר, יוצר איזה שיממון בעולם המוכר כדי לבנות ולהיפגש עם המתנה הזו של תורה. אישה במפגש שלה עם תורה הוא אחר לגמרי. אישה לא צריכה את התורה כדי לנהל איתה מלחמות בחיים. אישה פוגשת תורה בערוץ טבעי, קרוב, נעים מאוד מאוד במפגש שלה עם תורה. התורה מופיעה לאישה, אצל האישה בחיים, מתוך אמירה נעימה. זה לא שיש שתי תורות, זו אותה תורה ויש לה שני גילויים. גילוי אחד זה איש שדרכו, דרך התורה, הוא בונה חטיבות שלמות של שאיפות קדימה ותנועה. בדרכה של אישה, שאוכלה לקחת את התורה ולבנות איתה חיים בתוך המרחבים של החיים שלה. לחיות חיים של תורה. הם רב נחמן מגלה אצל הבן שלה איזה מורכבות, מורכבות קשה, מורכבות בעייתית. וכל העולם אומר לה שהמצב הולך להיות רע. זה הולך להיות מאוד מורכב ומאוד מאוד בעייתי. אז כל העולם מתייאש ונשאר מאחורה, אבל איפה שכולם מתייאשים, אמא לא מתייאשת. ומה שהאימא הזאת עושה, היא עוטפת את הילד שלה. היא שמה לו כיסוי ראש. כיסוי ראש זה הנהגת תלמידי חכמים. רב הונא שם כיסוי ראש בגלל שהוא מפחד מאימתא דשמיא, שכינה מעל ראשו. מה זה עוזר לגנב? שאדם חי מודעות כזאת שזה לא הלכה, זה לא מצווה גם. כיסוי ראש זה הנהגה טובה מרבונה. כולם נוהגים את זה, אבל זה כיסוי, זה הנהגה טובה. זה הנהגה טובה ששייכת לתלמידי חכמים. זה לא הלכה ותורה. זה תורת חיים, שאמא יודעת לזהות כמה היא מהותית, כמה היא גדולה פה. כשאדם חי מתוך מודעות כזאת שנמצאת שכינה מעל ראשו, אז האקט הטכני הזה של לשים קופה, כיפה, הוא לא נהיה טכני. הוא מהותי. מה הכוונה ששכינה נמצאת מעל ראשו של אדם? כשאדם מודע, ששכינה נמצאת מעל ראשו של אדם, הוא מכיר את גודל האחריות שיש לו כלפי השכינה הזאת, כלפי ההופעה שלה, כלפי האחריות שלה כאן בחיים. הוא מבין שהשכינה נמצאת מעל ראשו לא בגלל שיש לה הרבה מקומות להיות והיא בחרה. בגלל שאין לה שום מקום אחר להיות בעולם הזה מלבד המקום שקרוב אליך. הקדוש ברוך הוא מופיע בבני אדם שחיים אותו, שנותנים לו מקום וביטוי לשכון בתוכם. זו שכינה. שכינה נמצאת מעל ראשותיו של אדם בגלל שאדם יש לו אחריות להופיע את השכינה הזאת בחיים. יש לו אחריות לגלות את דבר השם. ואם עדיין חם בתוך מודעות כזאת, אז הוא מתמלא הכרה בערך שלו בעצמו, בברכה שיש בתוכו. אם רב נחמן, אין לה מושג מה לעשות עם גנבים. היא לא יודעת ללמד תורה, והיא לא מחפשת ללמד תורה. זה לא הסוגיה שלה, אבל היא אוהבת את התורה. היא מלאה חיות ושייכות על המציאות הזאת של התורה. והיא מעצימה אצל הבן שלה את הידיעה, תדע, יש שכינה מעל הראש שלך, תדע שהקדוש ברוך הוא צריך אותך. את כוחות החיים האלה שלך, זה נראה מסובך, כל העולם אומר, הוא הולך להיות גנב בשוק, כל העולם אומר, זה הולך להיות על הפנים. ויש אמא אחת שמאמינה בלי סוף, שהכוחות האלה ישמשו תורה, שהכוחות האלה, שכינה, תשרה בהם. תשרה בהם כי אין לה מקום אחר לשכון. היא שוכנת בתוך כוחות החיים שלנו, בתוך אנשים שנותנים לה מקום, בתוך אנשים מאמינים. המציאות הזאת של אמא רב נחמן היא לא עוברת דרך מילים. אין מה לספר לרב נחמן ולהסביר לו למה אמא שלו עושה את זה. זה לא איזה משהו שכלי שכשהוא ידע, הוא יצליח לשתף עם זה פעולה. אמא רב נחמן עוטפת אותו בהכרה שיש בו ערך, ושהקדוש ברוך הוא מחכה לגדלות שלו, הגדלות הנפשית שלו, שיבוא ויתחבר ויעשה. והדבר הזה הוא ענק, בגלל שאמא של רב נחמן היא לא מדברת איתו על תורה. היא פשוט רואה אותו כתורה. היא מנהיגה אותו בהנהגות של תלמיד חכם. העולם אומר שאתה גנב, אבל תדע לך, בעיניים שלי, הכוחות נפש האלה הם שייכים לבית מדרש. אתה תהיה תלמיד חכם. אתה תהיה אדם שהמורכבות של החיים והסיבוכים של החיים, יהיה להם יכולת לתורה להופיע בצורה הרבה יותר משמעותית בך. אין לי מושג איך. אני לא יודעת להסביר לך. אין לי מילים להגיד לך לאן זה הולך. זה לא עובר דרך הכלים הללו של הדיבור, של השייכות, של התנועה. אין לי מילים שכליים להסביר לך איך התנועה תיווצר. אבל יש בי אמון אדיר ששכינה נמצאת מעל ראשך. זיהודה הייתה לו הנהגה. רב הונא שם כיפה מתוך יראת שמיים. בגלל שהשכינה נמצאת מעל ראשך. אבל רב זיהודה היה הנהגה עם התלמידים שלו. הנהגה בדיוק הפוכה. אם אדם הולך חשוף ראש, אז צריך להגיד לו שכינה מעל ראשך. תכסה את הראש. תדאג מהשמיים. בצורה טבעית. אבל רב זיהודה שהוא היה רואה אנשים... תלמידים קצת נפולים, זה היה בסנטר, ככה קראתי. אצל הרב אוריאל, הוא סיפר שכמה פעמים הוא ראה את זה. שהרב זיהודה היה נוגע להם בסנטר למעלה, היה מרים להם את הראש. שכינה נמצאת מעל ראשך. אם הקדוש ברוך הוא נמצא מעל הראש שלך, אז אתה לא יכול להיות שבור ונפול, ואתה לא יכול להישאר בכל המקומות הנמוכים האלה. אולי אתה חושב שאתה קטן, אולי בעיניים שלך אתה קטן, אבל הקדוש ברוך הוא מצפה לך שתוציא את כל הכוחות שלך לפועל, שתתגלם. כשהאימא הזאת עוטפת את הילד הזה, היא אומרת לו, עזוב מה הטבע אומר. עזוב מה השמיים מבשרים. יש תורה שמשנה שמיים, יש מצווה שמשנה שמיים, ויש אימא שרואה בילד שלה ספר תורה כפשוטו. היא רואה אותו ביטוי, יכולת להופיע את התורה בחיים, שהיא משנה הכל מכל כל. והאימא הזאת היא פועלת כמו אימא. דבר ראשון שהיא עושה זה שהיא מגזימה. האמהות שלנו יודעות מאוד מאוד להגזים. אמא בעולם יודעת להגזים. אבל המטרה של האמא להגזים היא לא מתוך מקום להכביד ולהעיק. ולפעמים לא צריך להגשיב לכל ההגזמות, אבל ההגזמה הזאת לא נובעת ממקום קטן, נובעת ממקום מאוד מאוד אוהב ומעריך. שיש חמסין בחוץ ואדם הולך לחזור ב-11 בלילה, ואמא אומרת, כך סוודר, אז זה לא נובע מזה שאימא רוצה שהוא יסחוב את הסוודר כל היום וכל החבר'ה ירוצו כל מקום ואליו זה יהיה מיק. אלא שהיא רוצה, שיהיה לו טוב. זה אומר תודה, תודה, ואיפה שהוא מניח את הסוודר עד שהוא חוזר. אבל הוא לוקח את היחס, את החיבה. יש הגזמות שהן לא נובעות ממקום מעליב, ממקום שחוסר אמון, אלא הפוך, מתוך דאגה, מתוך קרבה, מתוך שייכות וחיבור. והאימא הזאת מגזימה בלי סוף. היא לא נותנת לו להוריד את הכיפה מעל הראש. והכיפה הזאת הופכת לאט לאט להיות גלימה. אבל את ההגזמות, יש הגזמות פעם, מקום אחד בחיים שאנחנו מוכנים להקל את ההגזמות האלה ולקבל אותן בשני ידיים. וזה הגזמות של אמא. ושהמפעל הזה מתרחב, מפעל התורה הזאת של אם רב נחמן מתגדל, אז הוא מצליח. אבל להצלחות יש כמה פנים. ההצלחה הראשונה זה שרב נחמן לא גנב. רב נחמן בר יצחק מגדולי המורה התלמוד. אז הוא לא גנב, זה הצלחה נפלאה. אבל יש הצלחה הרבה יותר רחבה מזה. רב נחמן בר יצחק הוא תלמיד חכם כזה, שמסוגל לקחת את מה שאימא שלו חצבה בו, ביררה בתוכו, אל בית המדרש. ולבנות מזה חיים. ושבית המדרש ידון ביחס אל המזל, ואיך מזל נראה, ואיך מזל משפיע, אז רב נחמן בר יצחק יהיה לו אמירה. יהיה לו מה לומר, שבית המדרש יגיד שמי שנולד בערב שבת הוא הולך להיות חזרן, ומי שנולד במזל צדק הוא הולך להיות צדקן. זאת אומרת שהוא הולך להיות כפוף לכל מיני כוחות נמוכים שהטבע מנהל בך, גם אם אתה רוצה או לא רוצה. אז רב נחמן בר יצחק ילמד את התורה של אמא שלו. אמא שלו לא לימדה אותו לא ש"ס ולא פוסקים ולא תוספות ולא שולחן ערוך, אבל אמא שלו ראתה אותו שייך אל התורה, ואת התורה הזאת הוא מכניס לבית המדרש. בכל מקום שמתעסקים עם המזל, רב נחמן בר יצחק אומר, אני לא חוזה. אני לא מפחד מהמזל. המזל לא מטריד אותי. כי אפשר לקחת את המזל, את הנקודות הללו שנראים בתחילת הדרך, נראות מאוד מאוד מסובכות הנקודות הללו, ולרומם אותם למפגש עם שם השם. הוא יודע לומר איך אדם חזרן יהיה חזרן למזוות. הוא יודע איך לומר איך אדם צדקן, הוא יהיה צדקן למזוות. הוא יפעיל את כל הכוחות הללו למפגש עם שם השם. ושהוא התמודד, ושהוא הלך במקומות כאלה שלימדו אותו שהמזל הוא מורכב, הוא קשה, אבל בעבודה אמיצה, הכרת ערך עצמך בצורה עמוקה, בצורה רוחנית, על ידי תורה אתה מסוגל לשנות הכל. ונכון, הגמרא מלמדת שההתמודדות עם המזל היא לא לאורך כל החיים. היא לא משהו נקודתית, אלא התמודדות לכל החיים. כשאנחנו בר יצחק יושב תחת הדקל ולרגע אחד מוריד את הכיסוי ראש שלו, לרגע אחד מוריד את המעטפת תורה הזאת שאימא שלו יצרה בו. אימא לא מלמדת את הבן שלה יראת שמיים. נקית בתר אימה, הגמרא בסנהדרין אומרת. הגמרא אומרת שהיו תלמידי חכמים גדולים שלמדו המון 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 תורה, מלא תורה. אנשים מבהילים בקשר שלהם ולכמות של התורה. אבל הם קלקלו עצמם, דואג אדומי ואחיתופל, שעסקו במגדל פורח באוויר. יש כמה שיטות מה זה מגדל פורח באוויר, אבל חלק מהשיטות זה הם דרשו 300 הלכות בלמד. זה שהלמד היא גדולה מכל האותיות, היה להם נפקמין עוד 300 לימודים להוציא מזה. אני פעם שם לב בכלל שהלמד יותר גדולה מכל האותיות. תלמידי חכמים ענקים שמשהו זז בתורה, הם דורשים, הם מלאים מלאי תורה. אבל הם מתו כחוטים, מתו כאנשים בעייתיים מאוד, שניהם. אז איך התורה לא השפיעה, שואלת הגמרא. והגמרא מסיקה, נקית בתר אימה. אם מישהו הולך אחר אמא שלו, אחר תורת אמך, אז יש יכולת לכל התורה להיקלט בתוכו. ואם מישהו אין לו את האמא הזאת, אין את המציאות הטבעית, שעוסקת כל הזמן בלברר את החשיבות ואת הקרבה הגדולה שיש בין אדם לבין התורה שלו, לא דרך פסוקים ופסקאות, לא בגלל שהם לא חשובים, אלא בגלל שהיא לא צריכה את זה. לא בגלל שהם לא מהותיים. צריך ללמוד תורה כל החיים, אבל זה לא הכלי המשמעותי שדרכה היא מופיעה בחיים. היא טבעית. ובטבע שלה, באמירה הרכה שלה, היא מסוגלת לחשוף תורה. לפעמים חושבים, עד כאן רב נחמן בר יצחק. עכשיו כמה השלכות לחיים, לחיתום, בעזרת השם. לפעמים חושבים שתורה דורשת למדנים בלבד. דורשת אנשים שיכנסו לבית מדרש וילמדו את התורה. איך תורה מופיעה? דרך לימוד תורה. אז זה מאוד מאוד נכון. זה מאוד 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 מדויק. ודאי שאם לא קיימים אנשים שהם עוסקים בלימוד, בגביעת עיתים, והגית בו יומם ולילה, ושיננתם לבניך, ויהיו דברי תורה משוננים בפיך, שלא ישלחה אדם ולא תדע מה לומר. ודאי שתורה דורשת עמל, היא דורשת לימוד, ועם ישראל ברוך השם מלא תורה ומלא השקעה בתורה וגביעת עיתים בתורה. אבל ישנו ערוץ חשוב מאוד מאוד שמאפשר את כל הקליטה של תורה, וזה כל תאמר לבית יעקב. הכישרון הזה של אישה הוא נדרש מאוד 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 להופעת התורה. לא בידיעת הפסקאות בלבד, ברוך השם, שאדם נכנס לשנה של תורה, אז הוא גם יודע גם תובנות ופסקאות ומבט חדש של קודש על החיים, זה דבר ענק ומהותי וחשוב. אבל בצל ידיעת הפסקאות זקוק עם ישראל לכל תאמר לבית יעקב, לאמירה הרכה שיודעת לקחת את כל הלימודים הגדולים ולבנות איתה עירת שמיים, טבע של חיים, טבע שמניע, שמגדל, שעוסק בתוך החיים של תורה. המפגש עם הטבעיות הבריאה הזאת זה נקרא תרבות. תרבות וחז"ל, תרבות זה חינוך. היכולת לקחת איזה אידאה, איזה מטרה, ולבנות לה בית תרבותי, בית שיכול להופיע מתוך חינוך את כל הדברים הללו, זה דבר שהוא מאוד 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 נקשר במציאות הזאת של נשים. יש פה כמה פסקאות שעוסקות בזה, רציתי ללמוד זה ביחד. הרב כותב בעיניי ככה, האישה היא כלולה מתכונת אם ועזר, בצד השני של הדף. מצד האם שבה יש בה נטיות הטבעיות המכשירות אותה לגדל בנים, להיות גורמת להכשרם המתוקן החומרי והרוחני. לפעמים בעולם מעשי, מערבי, שכל הזמן עוסק ביצרנות, בחידוש, בעמידה בפרונט, אז שמישהו עוסק בהכשר של דברים מסוימים, אז הוא נפול, אז הוא קטן, אז הוא עלוב. אז אין לו מה לחדש בחיים, זה נראה מאוד 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 קטן בעולם יצרני. אבל בעולם שמבין שבלי יכולת לעכל את היצירות, בלי הכשרים שיקחו את כל התורה הזאת ועמקו אותה אליהם, לא באמירות גדולות בלבד, אלא יבנו לא תיטוש תורת אמך, תורה של אמא, תורה שלוקחת את כל המיטות הללו ובונה צורת חיים, הסתכלות. אמא זה עיקר הבית, עיקר הבית. יכול להיות שיש המון סגנונות של אנשים, ואדם לפעמים חוטף כל מיני זפטות בדרך לחיים, אבל בית, בית זה אמא. ומה שאמא מחזיקה בין כותלי ביתה, זה מה שילדים סופגים, זה מה שילדים מקבלים, וההכשר הזה הוא נדרש. האמא יודעת להכשיר, את מה יודעת להכשיר? את כל התורה למצב מתוקן בחומר וברוח. מצד התכונה של העזר יש לה כישרון להשיג יפה ברגש את אשר ישיג האיש בשכל. זה לא שאין לאישה שכל, חלילה. המציאות היום המערבית דוחפת נשים בכל מיני מציאויות מעשיות. אחד הטענות זה שנשים הן יותר מוכשרות מגברים בדברים הללו. והמציאות הזאת צודקת. בהרבה דברים מעשיים אישה היא הרבה יותר מוכשרת מאישה. היא הרבה יותר מתמסרת, היא הרבה יותר יודעת לעבוד, היא יודעת לקחת אחריות. זה דברים שבצדדים המעשיים הם קיימים. אבל הטענה של חלוקת התפקידים הבריאה הזאת שהקדוש ברוך הוא חילק, היא לא בגלל חוסר יכולת, אלא בגלל טבעיות. היא כישרון טבעי שקיים בה. המציאות של איש עם רגש היא מציאות מורכבת. בגלל שברגע שאיש מכניס רגש לחיים שלו, הוא לא תמיד יודע לנהל את המלחמות שהוא צריך לנהל בחיים. הוא לא יודע תמיד להתגבר, ללכת קדימה ולכבוש עמדות חדשות ברוח. ואם הוא רגיש קצת ומקשיב יותר מדי לעצמו, רגש זה טוב, זה חשוב, זה צריך להיות גם בגברים. אבל אם הוא רגשן ויותר מדי מרגיש את עצמו, אז הוא חלש. אז הוא לא יודע להגיע לפסגות שאותם הוא רוצה. ולכן המציאות הרגשית אצל איש היא מאוד מאוד קיימת, אבל היא מאוד מאוד מאופקת. אבל המציאות של אישה שיודעת לראות בתוך המציאות הטבעית את אלוקים, בתוך האמירה הרכה, אז היא יודעת לתפעל את המציאות הרגשית הזאת במקום קרוב. הכישרון להשיג יפה ברגש את אשר ישיג האיש בשכל מענייני ההנהגה הביתית וסדריו הטובים, לאושר ולקדושה, עד שירויה היא על פי זה להיות גברת הבית, לנהל סדר הממשלה הביתית, הביתית על פי רוחה וחותמה. היא החותם של הבית, היא החותם של ההנהגה הביתית. מה זאת אומרת? יש פה בעל הבית. יש פה מישהו שהוא הבעל הבית. מה? אבא זה דבר מאוד מאוד חשוב. ודאי שיש בעל הבית. ודאי שיש פה שניים שמנהיגים את הבעל. אבל את כל התכנים הגבוהים, לדעת איך להפוך ולתרגם אותם לתוך המציאות, לבנות מהם חיים, איש יודע להביא אידאות, איש יודע להביא תובנות גדולות. הוא יודע, תורה זה תובנות גדולות. אבל היכולת של בית זה להקל את התובנות הללו וליצור איתם חיים. הם רב נחמן יודעת לקחת את, את הילד הזה שלה ולעטוף אותו בכל הדברים הטובים שהיא יודעת לעטוף ולילד בעולם הזה רב נחמן בר יצחק. לא בצד הזה הפשוט של תלמידי חכמים בלבד, אלא בריאות, בריאות ישראלית, תרבות ישראלית, בריאה, רגש בריא, רגש טהור, רגש מדויק. זה כישרון שהתבסס ביותר כשאבו ימי ילדותה ובינת ימי המידה תועיל לבשל את הציורים. אז יקבל הבית על פי השפעתה את התכונה הראויה והמסוימת על פי רוחה של גברת הבית. בית זה אמא. הגמרא ביבמות מתארת את זה בצורה מאוד 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 מיוחדת. אשכח רבי יוסי לאליהו. רבי יוסי פוגש את אליהו ויש לו שאלה בוערת. מה השאלה שלו? אמר לכתיב אעשה לו עזר, במה אישה עוזרת לאדם? עד שהוא פוגש את אליהו הנביא, זו השאלה שלו, במה העזר של אישה, מה היא עוזרת? אז אליהו הנביא עונה לו, אמר לאדם מביא חיטים, חיטים כוסס, פשטן, פשטן לובש, לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו. לפעמים מציירים תורה בהיבט הלמדני בלבד, בהיבט של הספרים, בהיבט של התובנות, בהיבט של הפסקאות. אבל אליהו הנביא מלמד שהעזר הוא שייך למרחבים גם של תורה, גם של רוח. זה דבר מאוד מאוד מהותי, מאוד משמעותי. אדם מביא חיטים, חיטים כוסס, שאדם לקח חיטים, אז הוא לא יודע לאכול חיטים. אדם קונה פשטן, הוא לא יודע ללבוש פשטן. יש תהליכים שצריכים לקחת ולהעביר את החומר הגולמי, למרות שממנו מתחיל הכל, אל המקום שבו מאפשר את המפגש. המהר"ל קורא לזה ככה, בפרנסה היא עוזרת לאיש, כי האדם חסר בפרנסתו. איש חסר בפרנסתו. זה מאוד מוזר להגיד שאישה עוזרת לאיש בפרנסה, נכון? אישה היא עיקר הבית, מה שהרב אמר לפני רגע בעין היה. היא נמצאת בתוך המרחב הביתי. אם אישה יש לה כישרונות, מעשיים, משמעותיים, היא יודעת לנהל את החיים במרחב, אז זה יכולה לעשות בפרנסה. אם זה האות שלה בתורה וזה מה שטוב לה וזה מה שהיא, אז זה היא. וככה הקדוש ברוך הוא ברא אותה וזה נפלא. אבל המציאות הזאת של פרנסה בדרך כלל על פי רוב היא מציאות ששייכת למלחמת החיים, למאבקים של העולם הזה, לזה שאדם הולך להשיג כסף. מה הכוונה שהפרנסה היא עוזרת לאיש? זה משהו כלכלי. איש ישבור את הראש איך לסגור את החודש, ואישה תחיה במצער האינסופי שלה בתוך הבית, איך לגדל לילדים. הוא יהיה אחראי על המלחמות, והיא תהיה אחראית על החיים. הוא יתגבר ויתגבר, הוא יבנה איזה חומה, והיא תבנה את ליבת החיים, היא תעסוק במה שאפשר לעשות בפנים. מה זה הכוונה שהוא עוסקת בפרנסה? למה היא צריכה? למה המהר"ל מכוון את זה לשם? מסביר המהר"ל כי הפרנסה היא עליונה על הכל, ובזה אדם חסר. וצריך עניין הפרנסה להשלמה, והוא דבר עמוק. אני לא מדובר פה בפרנסה כלכלית בלבד, גם. אבל לא בפרנסה כלכלית בלבד, מדובר בפרנסה רוחנית, רוחנית עקרונית, שאיש עוסק ומביא לעולם אידיאלים, דברים גדולים מאוד מאוד מאוד, הוא יודע לעסוק בכוחות המרוכזים שנמצאים בחיים. הוא לא יודע לייצר מהם בית, הוא לא יודע לייצר מהם חיים, הוא לא יודע לבנות מהם מרחבים. וגם אם הוא נשאר שעתיים עם הילדים בבית, בסדר, ועושה את זה כמו גדול כי הוא בחור רציני והצליח, בסדר? זה לא מה שהוא יודע לעשות בטבע. והמציאות הטבעית הזאת היא שלקחת זרעים, לקחת תובנות ולפרנס אותם, לקחת יכולות גולמיות מאוד 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 ולהפוך אותם לחיים, לקחת תורה ולהפוך אותה לאמירה נעימה, היא שייכת לבית יעקב. היא שייכת למציאות הנשית המבורכת הזאת. ולכן התפקיד המרומם הזה, התפקיד הזה של אם רב נחמן, אם רב נחמן לא הצילה את הבן שלה מגנבה, אם רב נחמן הביאה לעולם את רב נחמן בר יצחק. אמר רב נחמן, חידשה במציאות הזאת של תורה עוד המון דברים שלאין ארוך עם ישראל יתפרנס מהם, עם ישראל יקבל מהם. אמר רב נחמן ידע, ואולי בגלל זה לא מוזכר השם שלה בגמרא, נכון? שאלנו איך קוראים לה, יש את הדבר כל כך חשוב וכל כך משמעותי לעם ישראל, אז תקראו לילד בשמות, תגיד לנו איך קוראים לה, שנעריך את הגודל הזה שהיא הופיעה, את הברכה שהיא הופיעה. למה לא קוראים לה בשם? אני מבין בצורה פשוטה, בגלל שזה לא שייך לאיזו אישה מסוימת בדווקא. זה לא שייך לעולם ספציפי, לאיזה שם מסוים. זה שייך לכל אמא ואמא בעם ישראל. זה שייך לכישרון נשי שנמצא בכל בית ובית. היכולת לקחת את התורה ולהפוך אותה לתנועה בריאה, לתנועה חיה, לתנועה שיודעת לתרגם את כל התכנים הגדולים הללו לצורה של אמירה של בריאות. ההבדל הזה הוא מהותי מאוד. ההבדל הזה הוא כישרון אדיר מאוד שעם ישראל זקוק לו, שעם ישראל מתברך ממנו. בעזרת השם, שיהיה הצלחה גדולה וקיץ טוב, כל טוב.